הלכות פסח בקצרה. בזמן שבית המקדש קיים, בי"ד צריך לשחוט בין הארבעים לשם פסח. לשם פסח בין הארבעים, ושחיטה צריכה להיות לשם קורבן פסח, ושלא לשמו פסול. וכן שיהיה שה תמים בין שנה. זריקת דמו ואמוריו על המזבח, ונאכל בלילה למי שנמנה עליו קודם שחיטה. עד השחיטה עוד אפשר להצטרף, אחרי זה כבר אי אפשר. ואינו נאכל כמצלי אש על ראשו ועל קרעיו ועל קרבו, ואסור לאכול למנונה ומבושל. נע זה בשר חי, ומבושל זה בסיר. ואסור לערל ומשומד לאכול אותו, אפילו אם הם נמנו. ואסור לשבור עצם ממנו. ואסור לאכול אותו בשתי בתים. נתחיל לאכול אותו בית אחד, צריך שם לגמור אותו. ומצוותו לאכול אותו על מצות ומרורים. אלה הלכות שעכשיו הולך להסביר. והכתוב נתן טעם לפסח. מה טעם פסח? אשר פסח השם על בתי בני ישראל במצרים. רוצה לומר, כשהיתה בחורי מצרים, ואת בתינו הציל. וזה מורה כי ישראל הם לקדוש ברוך הוא, שאין אחד מכה ומפסיד דבר שהוא שלו, ובזה אנחנו עבדים לו ועובדים אל השם יתברך בעבודתו, שהוא הקרבת הפסח, כעבד שהוא עובד לרבו. אז אני כבר הזכרתי שזה כל העניין של הקורבן, שהקורבן סומך ידיו על ראש הקורבן ואומר כאילו הקרבתי נפשי לפניך. כי מקור כל הקורבנות זה העיל של זה העיל של יצחק. וכשחזל אומרים שעל כל פעולה ופעולה שעשה בעיל אמר יהי רצון כאילו זה בני, שם זה היה אמיתי. הוא באמת עמד בניסיון והיה מוכן לעשות זה בבנו, אלא שהתורה אמרה לו, ריבונו שלו אמר לו, אל תעש לו מאומה. ואת כל התלהבות הקודש של הנכונות להקריב את הכל השם יתברך, זה הכוונה שאיתה מקריבים קורבן, זה המהות של קורבן. להבין, קורבן בבית המקדש הוא בעצם צריך להיות המשך של הקורבן הראשון באותו מקום. כדת יצחק הייתה בהר המוריה, באותו מקום ששחט אברהם את העין, באותו מקום אנחנו שוחטים את הפסח ואומרים יהי רצון כאילו הקרבתי את עצמי לפניך. זאת אומרת, במה נכנסו עם ישראל להיות עם השם? מהי העבודה שבררה שהם להשם יתברך? זה ששם הם שחטו את הפסח וישבו בלילה הזה ואכלו את הפסח, ובזה הם בררו שאנחנו להשם יתברך. כל מה שיש לנו, כל דרכי חדיהו, כל מעשיך היו לשם שמיים, כעבד שאין לו משל עצמו שום דבר, אלא יש פה קובץ הקבצים החדש שיצא חדש הקבצים החדשים לא, לא שם הקבצים החדשים שפה מכרו לפני חודש חודשיים גם יוחדת שכן, בכל בית היה מקדש. כל בית אדם היה בונה מזבח, יכול לבנות מזבח. זה היה נגע מיוחדת, ברור שזה לא הסדר הקבוע. אבל ודאי שזה המושג. אז כתב פה שיר. ועם כל האומות ודתותיהם השונות, רק בבתי כנסיותיהם הן הנסגרות, ובפינות החיים שהן פונות מיתת להם מקום הן נשמרות. לא נותנים למקום לדת להשפיע על שאר פינות החיים, כי בכל העמים הדת מתעסקת רק לתת למחזיקיהן חיי נשמות, ואין כוחן יפה ומספקת לרומם קרנם גם עלי אדמות. לכן בשוק החיים מקום הגבורה, הכוח והכסף אין לדתם זיכרון, כי כך יעתה לה שתהיה סגורה רק במקלטים ובכנסיות בארון. אבל בעת תרומם הלאומיות קרניים, הדת לה תשפיל שבט, תקופל בצריכים ועוגבים ומצלתיים, אף במפלצת חרוטה מכותבת, כי להן כבר ידוע ניסיון אמר, כי בעת לשפוך רוחה בעזות מצח, דתם יצאה על כל נגיד ושר. כלומר, כשהדת יצאה מהארון להנהיג את החיים הארציים, מלאה נאות הארץ שוד ורצח. כן, תקופת ימי ביניים, ופיפיורים ניסו לקחת כוח פוליטי, וחבל הזמן, איזה שחיתות ואיזה רצח ושוד וגזל וניאוף, היה נורא, נסיעה התפוררה מזה. ובעת מרומי, העיר החייבת, כן, הוותיקה שם, יצאה משרה אל אפסי ארץ, אש מדון יצאה ותהיה שלהבת, ונהרות דמים פרצו פארץ. לכן תחלש הדת, את החיים יתגברו, וכשלאומיותם תתרומם, דתם תרד לתהום. אבל ניסיוננו אנו מניסיונם הוא הפוך, כי בתולדותינו ורוחנו מהם נבדלנו, כי דווקא בעת רוח דתנו היה שפוך על מלאכינו ושרינו, מאוד הצלחנו, השכלנו. ימי דוד ושלמה תור זהבינו מניעים הזיכרונות לנפש ורוח וכו'. אצלנו, כן, היסוד הוא השם אחד, אין עוד מלבדו. לכן עבודת השם היא קולטת את כל החיים, כל החיים הפרטיים וכל החיים הציבוריים, כל חיי הרוח וכל חיי המעשה, כל חיי הנשמה וכל חיי הגוף, הכל, כל הנברא לשמי לכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כיוון שהשם אחד, אז ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי אין עוד מלבדו. ולכן אנחנו נכנסים להיות עם השם על ידי הקרבת קורבן פסח. זה מה שהוא אומר, שקורבן פסח מברר שאנחנו עבדי השם. כי מה זה עבד? כל מה שכן העבד תנב בו. עבד אין לו שום תוכנית אחרת חוץ מלעשות מה שרבו אומר לו. ככה זה סדר החיים הישראלי, אנחנו עבדי השם. וקורבן פסח הוא מייצג את זה. אמרתי דווקא שהוא שלמים. כלומר, גם האכילת הבשר על ידינו היא חלק מעבודת השם שלנו, כי זה לא רק גאולת הנשמה, זה גם גאולת הגוף. כי כל מציאות החיים מתעלה על ידי עבודת השם. אז זה, כך הוא מסביר שהכתוב נתן טעם לפסח, שפסח על בתי בני ישראל מצרים, כאשר יקע את בחורי מצרים. זאת אומרת, כי אף על פי שמבחינה בחירית היו שקועים מתת שערי תומד מצרים, והכסתן מקטרג מה נבדלו אלו מאלו, אבל הקדוש הוא יודע כי חלק השם אמור יעקב חבל נחלתו, שאנחנו וסגולת רוחנו תבוע השם אחד, ואנחנו גוי אחד בארץ, ולכן הוא לקח לנו אותנו לא לעם, הוא פסח על בתי בני ישראל למצרים. וזה מורה כי ישראל הם לקדוש ברוך הוא, שאין אחד מכה ומפסיד דבר שהוא שלו, ובזה אנו עבדים לו ועובדים אל השם דרך בעבודתו שהוא הקרבת הפסח כעבד שהוא עבד לרבו. והלקיחה שלקח השם בך ישראל עם נשוית בך אחד, בוחר בעם מיוחד ולא בריבוי האומות, שכשם שהוא אחד בוחר בעם אחד, לכן הקרבן הקורבן הזה מעם אחד אל השם בך שהוא אחד. יכול להיות, אני לא, הוא לא כתב מפורש, אבל שזה העניין המשכו, קחו לכם. זה צריך זימון, זה צריך, אנחנו צריכים גם כן פעולה שאנחנו באים ומרצון ובחירה בוחרים לקחת לנו פסח, כלומר לקחת לנו את השא הזה. ייכנס איתו לעבודת השם, להיות עבדי השם, ואז הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו. לקיחה מול לקיחה. אנחנו לוקחים את הפסח ומקריבים אותו. משכו וקחו לכם. כן? והקדוש הוא לוקח אותנו. הלאה. ושחיטת קורבן זה דווקא בין הארבעים, שהוא זמן מיוחד לעצמו, כיוון שהתחיל הערוב ויום של אחריו עדיין לא בא, והנה זה הזמן שהוא בין ארבעים, אינו שער לגמרי ליום שלפניו, אינו שער לגמרי ליום של אחריו, לקח הזמן הוא מיוחד ובו ראוי לשחיטת פסח עם מישהו אחד. מעניין. זאת אומרת, היום והלילה הם שני הניגודים הגדולים שקיימים במציאות. אבל הקדוש ברוך הוא כולל גם את היום וגם את הלילה. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. איזה הוא זמן שהוא גם יום וגם לילה? בין הארבעים. כלומר, במציאות, הקדוש ברוך הוא כמובן, אני יודע, ייטב ושנותיו, וכל השמיים והארץ, כמו ששם חז"ל אומרים, אנחנו צריכים לעשות מעשה של הקרבת קורבנות, אז אי אפשר לגמרי. אבל התורה קוראת לזמן הזה בין הארבעים. והמהר"ל מסביר שהכוונה היא שאנחנו מקריבים את הקורבן דווקא בזמן הזה שהוא לא יום ולא לילה, כלומר הוא מחבר גם את היום וגם את הלילה, מפני שכיוון שהשם אחד, ואנחנו בעבודתנו, בעבודת השם שלנו, רוצים לבטא את זה שהכל אחד, ושוב, כל מה שיש, גם כל הניגודים, הם כולם הם לשמו יתברך, אז לכן אנחנו מקריבים את הקורבן הזה בין הארבעים. זה העיתוי של קורבן בין הארבעים. עכשיו, הלכה הבאה, כן, אז הלכה ראשונה הוא הסביר, זה על עצם השם של קורבן פסח. שהוא פסח עלינו. השיחה היא ביטוי לכך שאנחנו עם השם, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, ואדם לא מכה את שהוא שלו. איך אנחנו שלו? על ידי זה שאנחנו מקריבים את קורבן פסח, ואנחנו מודיעים שאין לנו שום עניין בחיים אלא לעשות רצונו, שאנחנו עבדי השם. הלכה השנייה שהקורבן פסח הוא בין הארבעים, כלומר באותה נקודה ששם היום והלילה מתחברים זה לזה, מפני שהעיקר זה לא צד אחד או יום או לילה, אלא דווקא החיבור של הכל. החיבור של הכל הוא בא על ידי האחדות הפנימית של הכל, שהיא נשמת הכל, היא נשמת היום ונשמת הלילה, ולכן היום ולילה מתחברים למרות הניגוד העצום שיש בהם בגלוי. כן.
מה זה שהוא כותב ועדיין לא בא? מי לא בא?
הלילה, זה עוד לא לילה. כן. זה עוד לא לילה, אבל זה כבר היום הלך. כן? הזמן הזה שהיום כבר הלך, אבל זה עוד לא לילה. בסדר. מתחילים ככה את הבוקר, אז זה כבר מצב אנוש. טוב, ויהיה נשחד לשם פסח, שצריך לייחד הקורבן אליו ולשחוט לשמו, כי ראוי לייחדו ולא יצטרף עם עוד דבר אחר, שהקורבן הוא לשם דבר במשהו אחד. זה היסוד של עבודת השם. זה יסוד מאוד מאוד עמוק. כן? אחד מהבעיות בחיים זה שאנשים מגמגמים. מגמגמים. הם רוצים תמיד גם וגם 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 וגם. אחד, הוא רוצה להיות ירא שמיים, הוא גם רוצה לעשות חיים. הוא רוצה לדאוג לכלל ישראל, הוא גם רוצה לדאוג לעצמו. והוא כל הזמן מחפש את הנתיבים, איך להיות בסדר מכל הכיוונים. קצת להיות פה, קצת גם לעשות את זה, קצת להיות ריאליסט, אבל גם קצת שאני ארוויח בכסף. זה מין להיות גם גמגמן, הרבה גמי. זה טוב, אדם רוצה להצליח, לעשות, לחבר עולמות. אבל יש נקודה מאוד פנימית שרק השם בוחן כליות ולב עם זה איתך. זה לשם הפסח או זה לא לשם הפסח? זה לשם השם או זה לא לשם השם? כיוון שהשם אחד והוא מקור הכל, אז כל מעשה חי לשם שמיים, זה לא רק שכל המעשים יהיו לשם שמיים, אלא כל מעשה ומעשה הוא יהיה כולו לשם שמיים. את קורבן הפסח צריך להקריב לשמו, לשם פסח, עם כל המשמעויות של הקרבת קורבן פסח והכניסה על ידי קורבן פסח לעול עבודת השם וישראל עמו, והכניסה של האחריות להיות חלק מכלל ישראל עובד השם. אז יצא את לשם הפסח ולא לשם שום דבר אחר. בלי לגמגם. בלי לערב כוונות אחרות. אלא זה צריך להיות לשמו. כמו שבאמת כל דבר נברא לשם השם, בשביל כבוד השם. זה האמת. האדם צריך להשתדל לכוון את כל חייו על פי האמת. ובוודאי בקורבן פסח, שהוא מסמן את כניסתנו לעבודת השם, אז אנחנו צריכים לשאוף, לכוון, כדי להיות עבדי השם, שאין לו שום מגמה אחרת בכל מה שהוא עושה, רק להיות עבד השם. ואינו נחל אלא למנויו, שצריך האדם לייחד אליו הקורבן, שיהיה עבודתו בייחוד של השם בה שמיוחד מן העם אשר הם מיוחדים בעבודתו. נראה כאן שזה אינו נחל למנויו, זה חלק מהעניין של לייחד את זה למטרה, זה כמו לשמה. אי אפשר לתפוס טרמפיסטים. טרמפיסטים הם לא איתנו בלב אחד ובמגמה אחת לשם מטרה אחת. הוא מייצא לזה שאני נוסע מפה, אז הוא קופץ איתי, תופס טרמפ ממקום אחד למקום שני, אבל הוא לא אוהב נוסע איתי למגמה שלי. הוא רק טרמפיסט על הרכב שהוא עוזב אותו באמצע הדרך. המגמה שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, המגמה שאני מקריב את הקורבן פסח כדי להיכנס על ידי זה לתוך כלל ישראל ולהיות עובד השם, צריך לייחד עליה את הכוונה מראש. מראש צריך לקחת זה לשם זה את הפסח, ולשם זה להקריב אותו. הכל זה, כל הדרך היא צריכה להיות מכוונת לזה. ומי שלא נמנע לה מהתחלה, אלא הוא בא רק יויצי זין, לצאת ידי חובתו בקיום המצווה, או שסתם רוצה לאכול אורחת ערב טובה, לאכול מנגל, אז זה פספוס של הכל נחל, למרות שבאופן טכני הוא בסדר, עיקר אורחה מהקורבן פסח, מה הבעיה? זה קורבן פסח, עכשיו ליל פסח, והוא חם מקורבן פסח בליל פסח, הנה יופי, קיים במצווה. לא, לא קיים. אחרונה לי בבית. עיקר האדם, כן, כמו שכתב רבנו בחיי, המוח והלב הם מבחר איברי האדם. איך יעלה לדעת שקדוש הוא מצווה על עבודת הידיים ורגליים ולא מצווה על עבודת הלב והמוח? בקורבן הזה שכולו התייחדות לעבודה לשם השם, אי אפשר לקיים אותו אלא אם כן מראש על מנת כן הוא נמנע על מנויו. אם הוא לא נמנע על מנויו, זה פוסל אותו. ואינו נאכל כי אם צלי אש, כי כאשר נצלה נעשה הבשר אחד, שיצא הרוטב להתקשר הבשר ונעשה אחד. ואסור לאכול פסח נא מבושל, שהמבושל וכן העבר זה שאינו אחד, עד רבה על ידי הרוטם מפרר ומתחלק הבשר. מעניין, אתם מבינים שהסדר החוכמה האלוקית שקושר דבר רוחני בגשמי. הרעיון הוא רעיון מאוד רוחני. הרעיון הזה, כל היסוד של הקורבן פסח, רואים, מה זה קורבן פסח? קורבן פסח זה השם אחד. זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד הלכות. והאופן שהבשר הזה נעשה הוא גם כן חשוב. צלי זה צורת הכנת בשר שהיא גורמת לכל הכוח להתרכז פנימה. כל מיצים וכל הזה, הכל נכנס פנימה ומתגבש להיות דבר אחד. לעומת הבישול, שהוא מפורר, שהוא גורם לכוח לצאת מתוך הבשר והתפשט במרק. וכן בשר נע הוא עדיין רך, הוא לא מגובש, הוא לא מאוחד. והתורה אמרה לאכול את הקורבן פסח צלי, שאכילתו צלי היא מסמלת את זה שכל הכוחות מתכנסים פנימה, כל הכוחות מתגבשים באחדות אחת, שזה המובן של עבודת השם, שכל כוחות החיים שלנו מתלכדים יחד אל המגמה האלוקית המהירה בתוכם לעבודת השם וישראל עמו. אם כן, אז אם כן עוד פעם, נון אחת שלי יש, כי כאשר ניצלה נעשה הבשר אחד שיצא הרוטה ונתקשר הבשר ונעשה אחד. אסור לאכול את הפסח מהמבושל, שהמבושל וכן האפר זה שאינו אחד, עד רבה לדרות המפרר, מתחלק הבשר. ודווקא שא תמים בן שנה. כלומר, צאות שא, השא הוא צריך להיות תמים שאין בו מום, הוא צאות בן שנה. כי השא בפרט לדגותו היא יותר אחד, שכל דבר דק הוא אחד ביותר. למשל, אתם מבינים? העולם הגשמי הוא מפרד, העולם הרוחני הוא מאחד. ככל שהחומר יותר גס, ככל שהחומר תופס יותר מקום, אז יש את הפירודים. ככל שהעולם הרוחני הוא יותר חי, אז יש את הכוח המאחד. עשה איזה פשרה, זה מין כזה, זה מצד אחד זה בהמה, כי זה העניין של קורבן, להעלות את הכוח הבהמי. מצד שמי זה בהמה דקה. כלומר, גוף יותר עדין, יותר דק, שממילא האפשרות לרומם אותו, לרומם את לעבודת השם, היא יותר קלה. מה? למה?
לא דקה,
כן, אבל לכן אני אמרתי שמצד אחד אנחנו אוכלים בשר, אוכלים בשר בקר של בהמה, אבל צריך להיזהר שהבשר לא יהפוך אותנו לבהמה. יש פה איזושהי הבחנה בין בשר דק לבין בהמה גסה. כן, ואם הוא בן שתיים, רגע, ואם הוא בן שתיים, אז שניו הם מחולקים, וגופו גם כן מחולק, כי דווקא הדבר הדק אינו מתחלק. אז יוצא עוד בהמה דקה, בת שנה, בת שנתה. משהו רק שנה הוא יותר אחדותי. ואסור לאכול ממנו ערל ומשומד, כי המשומד עובד עבודה זרה, יוצא מן אחדותו התברך. וישראל הם עם אחד, במילה ופריאת המילה, במילה ובפריאה, והמילה ברית יחיד, לכן לא יאכל ממנו הערל. זאת אומרת, המשומד לא יכול להימנות, כי הוא לא במחשבה אחת או בכיוון אחד לשם שמיים יחד עם החבורה, אז הוא לא יכול למנות על החבורה. וגם הערל, כן, כי אתם יודעים מה זה אורלה? אורלה זה הסרת תוספת הבשר שמעוררת את התסיסה הבשרית למשוך את הכוונות האחרות. יתהלך לפניי ויהיה תמים. דווקא לידי הסרת האורלה יכול האדם להגיע למצב כזה שכל כוחות החיים יש להם כוונת לשם שמיים. אבל התמשכות הבשר במובן של האורלה היא בעצם מביאה את תסיסת התאווה למדרגה כזאת שהאדם איננו יכול שכוחות הגוף הם יהיו פועלים אך ורק לשם שמיים. לכן הערלה היא מעכבת את עיקר מהות החיים הישראלים. לכן ישראל מודים קרים מולים והגויים נקראים ערלים, כי המילה היא זו שמאפשרת לנו לקדש את כל הבשר, לקדש את כל החיים. כי ברגע שהבשר הוא מתרחב יותר ממה שצריך, אז אי אפשר לשעבד אותו לעבודת השם. אז הוא יש לו התפרצויות של מגמות אחרות. הלאה, ומצוותו לאכול אותו על קרבו ועל קרעיו הכל כאחד. שלא יתחלק, יעבור אותו למישהו אחד. אני חושב שנפלה פה טעות, בטח לצלוט אותו על קרבו ועל קרעיו. אישה לאכול את הקרבו ועל קרב. אין מצווה לאכול את הכבש על קרבו ועל קרב. אף אחד לא יכול לעשות דבר כזה. אלא כאן צריך את הנחשב לצלות. כמעט ברור לי שזה טעות דפוס. ומצווה לצלות אותו על קרבו ועל קרב. כן, אינו נאכל כי עם צלי אש על ראשו, על קריבו ועל קרב, הכוונה היא... צלי אש שנעשה על ראשו ועל קרב ועל קריבו. אינו נאכל, אלא אם כן, אז גם כאן אולי הכוונה, הוא מצווה לאכול אותו באופן שעשו אותו צלי על קריבו ועל קרב. זאת אומרת, שלא תחשוב שיחתכו אותו וכל חתיכה יצלו בפני עצמה, כי כששוב, כשצולים, הצליה היא... מגבשת את כל הטעם ביחד. כל הטעמים של כל חלקי הגוף הם מתאחדים.
אז זה...
מה?
אסור לפרק את
העוברים בזמן הצליעה. אחרי שכשמגישים לאכילה, לא צריך לאכול את הכבש ככה. ברור שחותכים אותו. עדיין, אסור לשבור עצם. אבל את הבשר עדיין, איך יאכלו בשר? זה לא... פולקה, שאתה, אנשים לוקחים את הפולקה, אוכלים את הפולקה, אבל, אבל, אבל זה, ראית מה זה כבש? אי אפשר להחזיק ביד כבש ולהתחיל לנגוז בו. את שונות ישברו בו, זה כתוב. אני לא יודע, למה אתה אומר שאי אפשר להפריד? מה שמחבר את העצמות זה גידים. מותר לקרוא את הגידים. ודאי. אחרי אתה אומר צריכים להעביר את ה... לחתות את הבשר. זה ברור שפה מדובר ככה על הצליעה. ואסור לשבור עצם מפסח כדי שלא ינחלק העצם שהוא יסוד בניינו שעליו נשמח, לא יהיה מחולה כי דבר שהוא חילוק גמור שאין רואים בקורבן. זה, אם כן אתם רואים, הכל זה מגמה אחת ומצוותו לאכול אותו בלילה. כי מצד עצמנו העדר והחושך, רק יהיו קיום שלנו בו ידברך. וככה המצרים קיבלו הפסד והעדר בלילה. ואנחנו מצד השם ידבר, באנו הקיום. זה לא כך הבנתי עוד פעם מצוותו לאכול אותו בלילה, כי מצד עצמנו העדר והחושך.
כמו מקודם, דווקא בלילה, כי דווקא מצד עצמנו אנחנו לא יכולים לאכול בלילה. זה שאנחנו יכולים בלילה, דווקא בגלל שאנחנו רק בו יתברך, כי אנחנו נשמעים רק בו.
מעניין. אתם יודעים שהרופאים אומרים לא לאכול בלילה. לא מורים. לעיקים, עמדו כמו ש... זה לא שם על המיום, ש... לא יאכל לפני השינה, כדי שהגוף יפרק את הכל וזהו, ולא... כאילו, הלילה שבו בעצם המציאות כאילו נפסדת, אנחנו מקבלים קיום מחודש על ידי השם ברך. אנחנו אוכלים את הצליב בלילה, להגיד לשם שמיים, כאילו לבטא את הרעיון הזה, שמצד עצמנו אין לנו קיום, אנחנו בלילה. מצד הכוחות הלאומיים, מצד הנטיות החול, מצד כל כוחות החיים האנושיים, עכשיו זה לילה, זה זמן של עדר. אבל כשאנחנו אוכלים לשם שמיים את הכבש הזה כדי להיכנס איתו לעבודת השם, אז אנחנו מקבלים קיום מצד עבודת השם. זה מה שנותן קיום לחיים שלנו. החיים שלנו אין להם שום נקודת קיום, שום נקודת חיים, שום נקודה שדוחפת אותם, אלא הרצון לעשות את דבר השם, להיות עבדי השם בישראל עמו. טוב, מעניין. ואנחנו מצד השם יתברך בא לנו הקיום, ולא נתן המשחית לבוא אל ביתנו, ולכן אנחנו אוכלים את זה בלילה, ולא נאכל רק בבית אחד. כל זה כדי שתהיה עבודה מיוחדת ולא יהיה בה מחולקת, שלא יהיה פיזור נפש של כמה כוחות, של כמה עניינים, אלא הכל מרוכז מקום אחד לשם שמיים. ונאכל על מצות ומרורים, גם זה מפני שאשר אליו העבודה הוא אחד לגמרי, ומישהו אחד גמרי, וכל שתי הפכים נשו כולל הכל. אחד הפסח על המצא ומרור, מצא הוא בשביל החירות, המרור בשביל המשיבות, כמו שבשביל המור, והם שני דברים הפכים, ובני שהוא אחד גמור, הוא המוחץ, הוא רופא, ממנו שני הפכים. דבר זה, מצוות פסח, נחל מצות ומרומים, על מרורים. הבנתם? כי לא, כי מצה זה כוח החירות, מרור זה כוח השיבוד, וזה שהפסח נאכל מצות ומרורים, כי כל הפסח הוא בא להגדיר שאנחנו אבא שם, שמייחדים את כל ענייננו לשם השם, והשם הוא השם אחד, והוא כולל את כל ההפכים, והוא מקור השיבוד, והוא מקור הגאולה. ולכן אנחנו באמת מזכירים את המרור, גם כן מתחיל בדינות ומסיים בשבח, כי השם אחד הוא... ממנו גם הלילה וגם היום, גם הגלות וגם הגאולה, גם השיעבוד וגם החירות. ולכן הקורבן הפסח שהוא מבטא את ייחוד השם, אנחנו אוכלים אותו על מצות ומרורים, לבטא את מלוא אמונותינו שכל מה שקיבלנו מהשם ידבר, גם המצות שקיבלנו וגם המרורים שהשגנו, זה הכל בא ממקור אחד לשם השם אחד. עכשיו הוא גמר את ההלכות של פסח, עכשיו הוא עובר להלכות נוספות. בקיצור, כן, כל סעיף הוא מדבר רק בספר בריחות, זה מין תמצית קיצור הלכות פסח שבספר, כן, הלאה. מצוות מצה ואיסור חמץ נוהגת בין בזמן שבית המקדש קיים ובין שלא בזמן שבית המקדש קיים, ובשני המצבים הוא מן התורה, שנאמר בעיר תאכלו מצות, לא תאכל אף חמץ, הכתוב עד טעם מחילת מצה, למה? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים ולא תאכל עליו חמץ. לא תאכל עליו חמץ. וכתוב לנתם מחילת מצה כי בחיפזון יצאת. ועוד כתיב, זכור את היום הזה אשר יצאתם מצרים כי בחוזק יד הוציא אתכם מזה ולא יאכל חמץ. מוכח כי טעם איסור חמץ בשביל שהוציא אותם בחוזק. כלומר, המצות זה בגלל החיפזון ואיסור אכילת חמץ זה בגלל היד החזקה. וזה כי המהירות מורה על חוזק, שכל דבר שהוא במהירות הוא על ידי שפועל בחוזק, ואשר המציא אותנו בידו החזקה וזרונתיה, כי להוציא מין שיבוד ומרשות אחרת של חוזק לפי חוזק הפעולה שהמציא אותה בקדוש ברוך הוא, הכל היה בחיפזון. לפיכך ציווה על המצא שנעשה מירות ואין בעיכוב זמן מורה על הפועל שהוא פועל בחוזק ויכול לגאול בחוזק, ולפיכך המצא מורה על הגאולה שהיא בחוזק. ואיסור חמץ זה איסור בעיכוב זמן, שכל וכל שנעשה בעיכוב זמן יש, אין בו חוזק, וזה הפך הגאולה שהיא בחוזק. כלומר, הוא אומר, אם אנחנו יכולים לעשות הבחנה בין הדבר, שהמצא זה בגלל המהירות ואיסור חמץ זה בגלל החוזק, אף על פי שכל מהירות דורשת חוזק, אבל חוזק הוא עושה הבחנה שהמצא זה בגלל המהירות והאיסור חמץ זה בגלל החוזק.
בגלל שאז היציאה הייתה בחוזק ועכשיו
לא משלב בין המהירות והחוזק?
הוא משלב את זה, ובכל זאת הוא מדגיש שהטעם שכתוב בתורה על מצה זה כי בחיפזון יצאת, והטעם שכתוב על מרוק כי בחוזק יד הוציאך השם מצרים. הפסוקים הם מבחינים בין המהירות והחוזק, זה עניין אחד, ברור זה עניין אחד. אתם יודעים שגם אלה שחולקים על הגרא, אתם יודעים הרי שיש שיטת הגרא שכל שבעת ימי הפסח אכילת מצה זה מצווה קיומית, כלומר אף על פי שחובה לאכול מצה רק בליל פסח, אבל מי שאוכל מצה כל הפסח בכל אכילת מצה ומצה הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא לפי הגרא, שבעת ימים מצות אוכלו, כמו בסוכה שאף על פי שיש מצווה לשבת בסוכה רק בליל סוכות, כל השאר מי שאכל כל אכילותה מחוץ לסוכה, אם הוא לא אכל אכילת קבע הוא בסדר, הוא לא יכול לישון מחוץ לסוכה, אבל לאכול לאכול מחוץ לסוכה. ובכל זאת כל פעם שהוא אכל בסוכה הוא קיים מצוות עשה, למרות שהוא לא חייב לאכול בסוכה, אבל אם הוא אכל בסוכה הוא קיים מצוות עשה. אותו דבר אומר הגרא, אבל מי שאכילת מצה חובה רק בליל הסדר, כל שבעת ימי הפסח, כל מי שאוכל מצה באכילת מצה מקיים מצוות עשה דאורייתא. עכשיו החולקים עליו, מה הם אומרים? שמשך כל ימי הפסח, מי שאוכל מצה, הוא מקיים עשה הבא מכלל לב. כלומר, הוא לא אוכל חמץ, הוא עכשיו רוצה לאכול לחם, נכון? אז בדרך כלל שהוא רעב ורוצה לאכול לחם, הוא אוכל לחם, פיתה, כן, אוכל חמץ. וזה שהוא עכשיו לא אוכל את זה, אלא אוכל את את המצה, אז הוא מקיים לא יאכל חמץ. כן, זה כאילו, זה דבר מאוד לא מצוי, אבל כאילו אפשר על ידי מעשה לקיים לב. לב הרי זה בדרך כלל נעשה לא על ידי מעשה. אבל פה אתה מקיים אחד ממצוות לא תעשה על ידי זה שאתה עושה מעשה. שאתה אוכל מצה. אתה הרי בזה רואה, מבטא את זה שאתה רוצה לאכול, וזה שאתה אוכל את המצה ולא את הלחם, אז אתה מקיים, אתה לא יאכל חמץ. למה אני אומר את זה? כי ברור שאיסור חמץ ואכילת מצה הם קשורים זה בזה. גם כאן בעצם המהר"ל אומר שהצורך להוציא אותם מחיפזון הוא זה שגרם שבחוזק יד הוציא אתכם בשם מצרים. להגיד החוזק זה הצד השלילי באמת. למה צריך להפעיל חוזקה? כי יש מתנגדים. הקהה של המצרים זה החוזק. וזה האיסור אכילת חמץ. זה כאילו עקיפות נגד הצד השלילי. המהירות היא מבטאת צד האלוקי. הרן אומר שכל דבר אלוקי הוא לא תחת הזמן, לכן הוא מהיר. יש פה התגלות של המדרגה האלוקית. התגלות של המדרגה האלוקית היא לא מופיעה בדרך של שלבים ושלב אחרי שלב, אלא זה התפרצות נשמה. ולכן זה מתגלה ככה במהירות, בבת אחת. כלומר, המצא היא באופן חיובי מבטאת את המדרגה האלוקית שקנינו. החירות זו מדרגה אלוקית. החירות היא באה מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו, שהיא מושלת בגוף. כל מהות החירות והבחירה החופשית זה בעצם גילוי הצד האלוקי שבנשמתנו. וזה היסוד של המצא, כי בחיפזון הוציאו אתכם, כלומר, זה לא שייך לממד הטבעי של החיים שלכם, האנושי, העולם הזה, אלא זה שייך לגילוי נשמה. יציאת מצרים זה גילוי נשמה. הנשמה האלוקית יוצאת אל הפועל, ומכאן ואילך היא זו שמובילה את החיים שלנו. אז זה החיפזון, זה לאכילת מצה. אלא שבשביל לעשות את זה, צריך לשבור את הקליפות של המצרים. בשביל לגאול את הנשמה, את החירות, את המצה, צריך לשבור את קליפות מצרים, זה צריך חוזק יד. ועל זה יש לא יאכל חמץ. ברור? אז זה פה שני הצדדים שיש במצווה הזאת.
מה זה? כמה שורות אחרי זה בסוף, הוא לפתיחה חמצה מורה על הגאולה שהיא בחוזק. הרי אמרנו שהעניין של חמץ זה עניין של החוזק, והמצה היא עניין של חיפזון. לסיכום, בפיכך, אבל מה שיוצא מזה זה שהמצה מורה לגאולה שהיא בחוזק. איסור חמץ זה עיכוב זמן, אין בו חוזק.
נקרא את זה עוד פעם רגע. מצוות מצה ואיסור חמץ. במזמן הגדה בין גלומנות שהוא גם מהתורה. זאת אומרת, בערב תוכלו מצוות, לא תאכל עליו חמץ. וכתוב, נתן טעם אכילת מצה, כי בחיפזון יצאת. ועוד תהיו זכות על שיצא למצרים, כי בחוזק יד יוציא אתכם ולא יאכל חמץ. אז קודם כל, אני אומר, בפסוק זה ככה. שהטעם של אכילת מצה זה בחיפזון, זה המהירות. והטעם של לא יאכל חמץ, כי בחוזק יד יוציא השם אתכם ולא יאכל חמץ. נכון? מוכח. כי טעם איסור חמץ בשביל שהוציא אותם בחוזק. למה הוציא אותם בחוזק? זה כי המהירות היא מורה על חוזק, שכל דבר שהוא במהירות על זה שפועל בחוזק, והשם לא היום הוציא אותם בידו החזקה וזונות רע. כי להוציא בין שיבוד רשות אחרת צריך חוזק, ולפי חוזק הפעולה שהיה מוציא אותם הקדוש ברוך הוא, הכל בחיפזון. אז מה שהוציא את המהירות זה בגלל שהוא היה צריך לעשות את זה בחוזק. אחת שבעה למצא שנעשה במהירות ואין בה עיכוב זמן, זה מורה על פועל שהוא פועל בחוזק, יכול לגול בחוזק, כלומר, כי משהו ממנו, כן, שהמהירות היא, 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 היא תוצר של החוזק. ובאמת, המצע הזה מורה למהירות. והמהירות הזאת היא גם כן מבררת שהייתה פה פעולה בחוזק. אחר המצע מורה לגלל שהיא בחוזק וסור חמץ בעיכוב הזמן. וכל שנעשה בעיכוב זמן אין בו חוזק, וזהו הפך הגאולה שהיא בחוזק. טוב, אני חושב שזה די ברור. מצוות מרור בזמן בית המקדש, מצוותו עם הפסח ומן התורה וטעמו ידוע, כי המרור מורה על השיבוד, הרי השיבוד הוא מרות. מן התורה מצוותו עם הפסח דווקא, שאם הפסח נתפל מטעם אשר התבאר. כי מן אשר הוא אחד בכוחו החירות והשיבוד, והוא ידבר הגואל המושיע בימינו בידו חזקה, ועשה דין בשמאלו וביד חמישה אצבעות, לכך שנויים משנה חמישה מיני דגה למצה, ולעומת זאת חמישה מיני מרור. אבל שלא עם הפסח, אינו מן התורה, כי הלילה הזה הוא זמן חירות ולא שיבוד, רק מדרבנן, לומר שהייתה הגאולה מן המרירות. מה הוא מסביר? למה זה הולך עם הפסח? כי מין אשר הוא אחד בכוחו החירות והשעבוד, והוא ידבר הגואל ומושיע בימינו ביד חזקה, ועשה דין משמאלו. מה? כן, זאת אומרת, האמונה בהשם אחד, זה מה ש... אמונה בהשם אחד, היא מלמדת אותנו שגם מה שקדם לגאולה זה בא מאת השם. אם היינו אוכלים את הפסח בלי מרור, אז זה כאילו רק הגאולה היא מהשם בך. השם הוא אלוהי הגאולה, זה התפיסה האלילית, כן? יש דברים כאילו שהם... מחוץ להשגחה של האל הזה, ואנחנו נכנסים להיות נאמנים לאל הזה, כי יותר חזק, כי יותר זה, כי יותר זה, ושם הקטעים האלה זה שייכים לאלים מהם, ואנחנו רוצים לצאת משם ולבוא לפה. יש האל הרע והאל הטוב, אנחנו רוצים את האל הטוב, אנחנו חוגגים הטוב עם האל הטוב. הבנה שבזמן שאתה נכנס לעבודת השם בקורבן פסח, אתה אוכל את זה על מצות ומרורים, כלומר, את עבודת השם, תדע לך, גם המצה שזה החירות וגם המרור שזה שיבוד, זה הכל מהשם יתברך. ועבודת השם היא בלי תנאים. והשם הוא הכל, הוא מקור הכל, גם כל השיבוד שהיה לך במצרים, גם זה בא מהשם יתברך. ולכן צריך לברר, השיבוד כשלעצמו, בזמן שאין קורבן פסח, אז אין לנו עניין להיזכר בשיעבוד. לכן מדאורייתא, המרור הוא לא מצווה בפני עצמה. אבל כשמקריבים קורבן פסח, שכל עניינו אמרנו זה שהשם אחד יחיד ומיוחד לקח אותנו לא לעם כעבדים, לייחד כל מעשינו לשם השם, אז בסוד האמונה אנחנו עם זה אוכלים מצה ומרור, לאמור, שאנחנו עובדים את השם גם בזמן גלות וגם בזמן גאולה. אנחנו עובדי השם, אנחנו מכירים שהכל מאיתו, ולא כמו אותם זקני העם שבאו ליחזקאל הנביא ואמרו לו, עבד שמחרו ריבו, מחרו רבו, כלום לא יצא לחירות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחר אותנו, יצאנו לגלות, אז אנחנו עכשיו לא עובדי השם. אבל כשאנחנו נכנסים לעבוד את השם, אנחנו מבררים שגם הגלות היא מאיתו, והכל הוא שייך בכלל קבלת עול מלכות שמיים. ולכן את הפסח אנחנו אוכלים גם עם הצו וגם עם הרוב. ברור? זה משהו מדהים הדבר הזה. מה?
מה זה שונה
ממה
שאמרנו קודם שמפותלו ההורים
יוכלו?
מה זה שונה ממה? ממה שאמרנו קודם, מפותלו ההורים יוכלו, אמרנו בדיוק זה דבר, גם זה שעשיר אליו עבודה, אחד לגמרי.
איפה? איפה? זה כמו שהתבהר בסמוך, נו, זה משהו, זה דבר. הוא אומר, כמו שהתבהר בסמוך, אז הוא קודם כל הסביר את המצה ואיסור חמץ, ועכשיו מסביר את המרור. זה אותו עניין, ברור. ולכן הוא גם אומר שהיד יש בה חמש אצבעות, כלומר, כללות היד השם, ולכן יש חמש מיני דגת וחמש מיני ברור. כן.
למה הגאולה בימינו והברכה
בתמונו? סליחה, באופן כללי אנחנו נגיד לומר שחסד זה ימין, ימין השם עושה חיל, ימין השם זה מידת החסד, והשמאל זה מידת הדין. ואנחנו עובדי השם, גם שאנחנו יודעים שהשם פועל גם בימינו וגם בשמאלו, ויש ממנו גם חסד וגם דין וגם גלות וגם גאולה, גם גאולה וגם גלות. ויש לדבול המרור בחרוסת, כי המרות שלהם הייתה עבודה תתית שאין מרות יותר מזה. אני לא מבין. לא הבנתי אף פעם. מה?
זה נראה כאילו משהו טכני.
כן. לא, בעיקר מה שאני לא מבין את זה, בגלל שהחרוסת היא מתוקה. ההטבלה של המאור בחרוסת היא בדרך כלל קצת ממתקת את המאור.
לנער את
החרוסת. מה? בסדר, לנער שזה לא יהיה יותר מדי מתוק.
זה מה שאחותי אומרת.
מה?
אחותי אומרת שהקטנה אומרת שפשוט זה נראה כמו טיס, בגלל זה.
זה לא יקמר, זה חזל אומרים, אבל...
זה בלי חזל.
יש לדבול המאור בחרוסת, כי המאור שלהם היא עבודת עתיד שאין לו יותר מאוד. טוב, אם נתעלם העובדה שחרוסת זה דבר מתוק, אז הטבלת המאור בחרוסת באה להזכיר את ה... את קושי השיבוד. טוב, לא יודע, אני בנקודה הזאת אני תמיד התלבטתי להבין זה בדיוק, לא אולי זה גם כפשוטו גם עתיד זה יותר מריר, אבל זה יותר מריר, זה פחות מריר. טוב, לא יודע להגיד פה משהו. מצוות ארבע כוסות מדי רבנן, כי אחר שבשביל הגאולה המצווה לאכול פסח ומצה ומרור, ואי אפשר שתהיה אכילה בלא שתהיה על כוחה כמו שאכילה עצמה בשביל הגאולה, כמו כן באה שתהיה גם כן על הגאולה, שאם לא כן לא הייתה באה אכילה בשביל הגאולה, כיוון שאין אכילה בלא שתהיה ונשתהיה עסק אל הגאולה, אבל בוודאי שלושת ימים של הגאולה. וזה כי הגאולה, אם שהיא בעולם הזה, מדרגת הגאולה עוד יותר מעולם עליון, בשביל כך קנו ישראל מעלה עליונה, שמגיע מדרגת העולם העליון, או מדרגה עליונה עליה זה מצוות חמיש, שתות ארבע כוסות, כי המשקה יותר דק מן האוכל שהוא גס, ולפיכך אכילה יותר גשמית אין השתייה, בפרט כאשר המשקה הוא יין שיוצא מפנימיות העיניו, והוא בגימטריה סוד, שזה מורה על מדרגה הפנימית נסתרת יותר, וכך כמו שאכילה של פסח מצב מרום מורה לגאולה, השתייה של האכילה מורה גם כדי לגאולה מורה מדרגה נבדלת עונה יותר, כפי ערך השתייה שאין המשקה גשמי, כמו האכילה וכל דבר שבא מעולם, העליון העולם הגשמי מתרבה ומתפשט לכל דעים, אז דעים עם הארבע סימן דבר ונער יוצא מדל, השקודה גם שהפחד ועל ארבע אושים, ולכך לשונות הגאולה שבא מעולם העליון, דלת ווצאתי ויצלתי וגלתי ולקחתי, וכל דבר ודבר עניין מיוחד בגאולה הוא לקח, איך לשתות עם האכילה הזאת שבא לגאולה יש לשתות ארבע כוסות גם כן, אלא גאולה שני כוסות לפני הסעודה או שניים לאחריה, מפני כי הכוסות יותר עליונים, ולכך קוראים כל הסעודה שיהיו שניים לפניה ושניים לאחריה והסעודה בתוכם. סליחה, אני באמצע שיעור. שלוש וחצי, בסדר? מה, עוד פעם? כן, שלוש וחצי אצלך. שלום. אומר שני דברים, כן? בהתחלה, כאילו, מתחיל, טוב, אנחנו רוצים עכשיו לאכול לשם מצוות הגאולה, אכילת פסח, מצה ומרור, ביררתי לך איך התורה סידרה לנו אכילה לשם הגאולה, אבל אין אכילה ולא שתייה. נכון שהשתייה זה תפה לאכילה, אבל השתייה היא מעבירה את האכילה, היא גורמת לעכל את האכילה, היא משלימה את האכילה. אז יש מצוות הרבנן גם כן לשתות לשמחת הגאולה. ואולי גם זה מתאים, שהדאורייתא זה על האכילה, שזה העיקר, ובכוונה התורה השאירה לחכמים, כי השתייה היא תפילה לאכילה תמיד, והחכמים, וגם אמרתי שהשתייה היא כאילו מבהירה את האוכל, אז כאילו תורה שבעל פה היא זו שעוזרת לעכל את התורה שבכתב, היא זו ש... כן, הופכת אותה למשהו שאנחנו יודעים איך להתחבר אליו ואיך להקל אותו ואיך למזג אותו בכל החיים. אז בקיצור, התורה שבעל פה היא באה להשלים את תורה שבכתב, כמו והשתייה היא באה להשלים את האכילה. בסדר? זה ברובד הראשון, נכון? של ההסברה. אבל מהר, מהר מאוד הוא מגיע אחר כך לרובד יותר פנימי. ומסביר... חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה. כי חכמים הם באים לברר את עומק ההתאמה של כל התורה אל כל עומק החיים וכל מרחביהם וכל פרטיהם וכל דקדוקיהם. הבירור של התאמת התורה לכל פרטי החיים, לכל דקדוקיהם, לכל עמקיהם, זה שייך לכישרון המיוחד של ישראל שקדמו לתורה. זה שייך לכישרון המיוחד של חיי עולם שנטע בתוכנו, שמצידו אנחנו יודעים איך להתאים, איך לחיות, איך להופיע את התורה העליונה בתוך כל מערכות החיים באופן שזה חודר אל עומק החיים ובונה אותה. ולא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא לתורה שבעל פה, כי לקיחת תורה שבכתב לי תורה שבעל פה פירושו של דבר זה לא יכול לבנות את החיים, זה לא יורד אל עומק החיים, זה לא בונה את החיים. ותורה שבעל פה היא שייך לעומק קדושת החיים הישראלית העצמית, שהיא מלמדת איך לקלוט את דברי התורה, איך להקל את האכילה, איך להעביר את האכילה בכל הגוף, איך להפוך את האכילה הזאת לכוח בונה וחי. ולכן היין, השתייה פה, זה דווקא יין, לא מים, דווקא יין. זה בראש הראשון, אפשר גם לשתות מיץ. תשתה, יחד עם האוכל, תשתה גם כן, לשם גאולה, לשם לשמוח, כן? שיהיה על השולחן, מיצים, קולה, כמה משקאות קלים כדי שהאכילה תתקל יותר טוב וזה, וזה גם כן לשם שם. לא, דווקא ענבים. כי, כן, יין בגימטריה זה סוד. ענב הוא, זה משקה שיוצא מהתמצית הפנימית של הענב. ככה, אני אומר את זה ככה, הרב כותב באגרות חלק א', המשפט הזה שכבר ראוי היה שאני יודע אותו בעל פה, אני לא זוכר את זה, אפילו איפה זה קופה ומשהו. שמחתי מאוד בני, נכון? על שמחת המצווה שלך. זוכרים את הגיעת הזאת? הגיעת לרב סיודה. השמחה של המצווה היא זו שמגלה את עומק האמונה בקדושת המצווה. לא זוכר כבר איפה האיגרת הזאת. יש פה איזו איגרת, הרב ציודה כתב לרב כמה שברכת כהנים גורמת לו שמחה. הרב ציודה, אז הרב כתב לו בחזרה שאני מאוד נהניתי לשמוע ממך כמה זה גורם לך שמחה, מפני שהשמחה במצווה היא זו שחושפת, היא זו שמגלה את עומק קדושת האמונה, מצוותיך אמונה. וכך גם אני רוצה לומר שארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, כלומר, מהר"ל פה מסביר, כל דבר מתפשט לארבע כיוונים, כי מה זאת אומרת, זה דבר שהוא שורש הכל, אז הוא כולל את הכל. וכיוון שהוא כולל את הכל, אז הוא מתפשט לארבע רוחות השמיים. כך ארבע לשונות הגאולה, הם בעצם כוללים את כל מדרגות הגאולה וכל שדדי הגאולה. יש גם אומרים כנגד ארבע אותיות שם י' כו'. זאת אומרת, בוודאי גם ארבע לשונות הגאולה, אם כן נגד ארבע שמות ארבע אותיות שם השם י' כ' ו'. אז אומר המהר"ל שהשתייה שהיא מכוונת לעומק הנקודה הפנים פנימית של הגאולה, שממנה הולכת ומופיעה כל התוכנית של הגאולה בכל מרחביה בארבע לשונות הגאולה, וכנגד זה תקנו חז"ל את ארבע כוסות. וכל כוס, אתם יודעים, מארבע כוסות, כל כוס מתקנים אותה או על ברכה או על הלל. זאת אומרת, השתיית יין, יין ישמח לבב אנוש, זה השמחה שלנו בגאולה. והשמחה שלנו בגאולה היא נובעת מעומק האמונה הפנימית ובדבר משמעותה הכללית של הגאולה. וזוהי נקודת האחדות הפנים-פנימית שמתפשטת לארבע לשונות. כן, כל זה כתוב פה, שמתם לב, כי קראתי את זה מהר, אבל אתם רוצים לקרוא את זה עוד פעם עכשיו, אחרי שהסברתי, אז זה ברור. אז הוא אומר ככה, מצוות ארבע כוסות מן רבנן. אז קודם תרובת הפשוט, כי אחר שבשביל הגאולה מצווה לאכול פסח מצה מרור, ואי אפשר שתייה אכילה ולא שתייה, הסעודה לא שלמה על כוח, כמו שאכילה עצמה בשביל הגאולה, כמו כן בא השתייה גם כן על הגאולה. שאם לא כן, לא הייתה באכילה בשביל הגאולה, כיוון שאנחנו לא שתייה, השתייה סכן לגאולה. כלומר, האכילה עצמה איננה שלמה בלא השתייה, זה מה שרוצה לומר. החז"ל הרבה פעמים הם הרי באים בשביל לחזק ולברר את דברי התורה, כמו שעשו משמרת למשמרתי, או כמו הרבה דברי חז"ל שהם באים בעצם לחזק את הדאורייתא, כן? אז גם כאן צריך לאכול פסח מצה ומרור לשם מצוות הגאולה. אבל הרי בלא שתייה אכילה לא שלמה. יש אפילו, ראיתי יש דעות, אני לא ראיתי את זה, רק שמעתי את זה פעם, אני לא, לפחות לא זוכר שראיתי את זה מפורש, אבל שמעתי פעם שיש שיטות הראשונים שמי שאכל שיעור ולא שתה הוא לא חייב לדאורייתא, הוא לא חייב לדאורייתא ברכת המזון, כי אי אפשר לסבוע בלי שתייה בכלל. אכלת וסבת וברכת, שביעה מאכילה זה תמיד כשיש איתה גם שתייה. ולכן אומרים שאם אדם נגיד אוכל ארוחה שלמה ולא שותה בכלום, ואחר כך אומר ברכת המזון ואחר כך הוא שותה, אז הוא מסתבך, כי מקודם הוא היה חיה רק מדרבנן כאן שהוא לא שתה. עכשיו שהוא שתה, אז עכשיו בעצם מופיעה השביעה. יכול להיות שהוא יתחייב עכשיו בדאורייתא. בכל אופן, לפי אותה שיטה, אני לא יודע אם כך הלכה, המשנה ברורה, אני לא זוכר זה כתוב, אבל לפי אותה שיטה, האכילה עצמה, כך נראה מהמהר"ל, האכילה עצמה היא לא שלמה בלי השתייה. אז ממילא, כדי שהאכילה עצמה שהיא הדאורייתא תהיה בשלמות לשם הגאולה, באו חכמים ותקנו שגם ישתה לשם מצוות הגאולה, כנגד ארבע לשונות הגאולה, וממילא גם השתייה היא לשם הגאולה, וממילא האכילה היא יוצאת אל הפועל בכל משמעותה. אם כן, ההסבר הראשון, אם כן, של השתייה, שכל עניין השתייה בשביל מה הוא? כדי שאת המצוות אכילה מדאורייתא נוכל לקיים כמו שצריך. ברור? כי אין אכילה ולא שתייה. ואם לא השתייה, אז גם אכילה לא הייתה שלמה, אז עכשיו שחכמים עושים ארבע כוסות, אז אכילה יותר שלמה. ברור? אז המשך, עכשיו הוא אומר ככה, אבל ודאי יש לשתייה שקל הגאולה. שתייה עצמה יש עסק גדול עם הגאולה, וזה, כי הגאולה, אם שהיא בעולם הזה, היא מופיעה בתכלס, בתור תהליך היסטורי ממשי בעולם הזה, אבל מדרגת הגאולה הוא יותר בעולם העליון. הגאולה היא שייכת לראשית המחשבה האלוקית בעולם, סוד מחשבתם של ישראל שקדמה לכל דבר. הגאולה הרי היא הראשית של הכל. אז עם מדרגת הגאולה היא עוד יותר מעולם העליון, שכך קנו ישראל מעלה עליונה, שמגיע מדרגתה עד עולם העליון. זה המדרגה שישראל קנו, ועל מדרגה העליונה האלוקית הזה מצוות חכמים לשתות ארבע כוסות. דווקא זה שאנחנו שייכים לא לגאולה בעולם הזה, אלא למגמה של עולם העתיד, לעתיד לבוא, שהיא התכלית של הכל והיא הראשית של הכל. וזה מצוות משתות ארבע כוסות, כי המשקה יותר דק מן האוכל שהוא גס. כמו שאמרנו מקודם, כן? גם בעולם הגשמי יש מדרגות. וכך האכילה יותר גשמית מן השתייה, ובפרט כאשר המשקה הוא יין, עצם בניות העיניו ובגימת היסוד, שזה מורה מדרגה פנימי להסתדר יותר. וכך, כמו שהאכילה של פסח מצה ומרור לגאולה, השתייה שהוא אל האכילה הזאת מורה גם כן לגאולה, מורה מדרגה נבדלת עליונה יותר כפי איך השתייה של משקה גשמי כמו אכילה. כן? אז פה הוא כבר מוסיף שגם אם אני אשאר בהסבר ראשון שהמשקה הוא בא להשלים את, את האכילה, אבל המשקה כשלעצמו הוא יותר עדין, הוא יותר רוחני מאשר האכילה, ולכן הוא מגלה צעד יותר עליון. וכל דבר שבא מעולם העליון ולא גם משמיע מתרבה ומפשט לכל צד, אז דין ארבע, סימן הדבר עונה יוצא מנשקות הגל משם פרידון ובא לראשים, ולקח לשונות הגאולה שבא מעולם העליון מהשם, הוצאתי, צלתי וגלתי ולקחתי, כלומר ארבע לשונות של גאולה בעולם הזה. וכל דבר ודבר עניין מיוחד בגאולה, לוקח יש לשתות עם האכילה הזאת שבא לגאולה, יש לשתות ארבע כוסות גם כדי לגאולה שני כוסות לפני הסעודה, שניים לאחריה, כי הכוסות הם יותר עליונים, וכך כוללים את כל הסעודה, כן? יש שני כוסות לפני שמתחילים אכילת מצה, ושתי כוסות אחרי גמר אפיקומן, אחת ברכת המזון ואחת הליל הגדול. כי שוב, כיוון שהכוסות יותר עליונים, ולכך כוללים את כל הסעודה, עד שיהיו שניים לפניהם, שאתה מכריע בסעודה בתוכה. כן, אז מה זה יותר עליונים? אמרתי לכם, כי השמחה זה עומק עומק האמונה הפנימית בתוכן של כל הגאולה. כוס חמישי, מפני שכל דבר שבעולם הריבוי, ריבוי שלו מתאחד, ברור שיצא מכוח אחד, מספר ארבע שמחולקים מתאחד על החמישי, השיר בתוכה ויולד המתאחדים הארבעה, לקח כאשר הגאולה באה מעולה מפשט, וארבעה לשון הגאולה שהם רוצה לצד לגעתי, בואו דנה חמישי ודבר בפני עצמו, כמו שחמישי מיוחד לפני עצמו, וחמישי הזו הפרנסה שבאה משם בה, והשם לך מפרנס את המוחות שורכיהם, ולפיכך כוס חמישי יש לומר עליו אל הגדול שבו נותן לחם לכל בשר וגומר ויראה שהוא נגד והייתי לכם אלוקים שנאמר אחר לשנות גאולה כי הפרנסה עם השן בארץ הכתיב אלוקים הראות לימודי כמו שגם פרסם החמישי אינו חובה כמו אחרים כי עליו זה מיוחד לגאולה לכן דעת כוסות שלו גם חובה חמישי שמורה דבר פנצור כשהוא נשאר לראשונים אינו חובה למצווה זה מה שאנחנו נוהגים כוס של אליהו הנביא כן? כוס של אליהו הנביא שמנים אותו בסוף אנחנו לא נוהגים לשתות אותו והמהר"ל נראה שכן נוהג בסוף לשתות אותו אחרי ארבע כוסות הכוס הזה הוא לא חובה הוא רמז לזה שהקדוש ברוך הוא מהווה אותנו מפרנס אותנו מקיים אותנו בכל הדורות זה מדרגה שעומד בפני עצמה, שמתוך הקשר, מתוך גאולת מצרים, כיוון שהקדוש חוציא אותה מצרים, אז הוא ממשיך ומפרנס אותנו, אלוקים מראה אותי מאודי, ולכן נותנים עליו, אומרים עליו, על הגדול. התברך המצוות פסח בקיצור, מי שרוצה לעבוד יקרי, היינו הפרקים שם מבאר באורך. כל מה שנמד פה בקיצור, כתוב בגבורות השם לפני כן. כן.
למה
העניין
של כל חמישי
של הפרנסה?
כאילו
הפרנסה
זה העיקר?
כן, למה פותח את עדיך ומשביע לכל חי רצון זה אז פסוק מיוחד, נכון? שאם לא אמרתו בכוונה לא יצא ידי חובתו המהר"ל יש לו בריכות גדולה בדבורות השם תראה, אני אומר את זה בשני אופנים קודם כל אתה יודע שפרנסה זה פלא גדול. תחשוב על זה שיש כל כך הרבה אנשים בעולם. כל אחד יש לו יכולות אחרות ונטיות אחרות. אז לא רק על העולם, אתה מסתכל על מדינה, מדינת ישראל. דבר מדהים, שכל אחד יכול בסופו של דבר למצוא לו עבודה, למצוא לו פרנסה, ולפרנס את עצמו, זה דבר כל כך טריוויאלי, כל כך פשוט, שיש כל כך הרבה בני אדם, הייתי מצפה שאלה שתופסים ראשונים את הכיסאות, יהיה להם טוב. הרבה אחרים הם יישארו בלי כלום. נכון שיש בעולם הבדלי מעמדות. אבל העולם בנוי ככה שכל אחד יכול להתראות. זה קודם כל במובן הטכני. אל תקנה בשר אוצר. איך מנהלים כלכלה? באופן שמיליוני אנשים, כל אחד יוכל להתפרנס וכל אחד הוא משהו אחר וכל אחד יוכל להתפרנס כדי צורכו באופן שיוכל לפרנס את עצמו, לחיות מזה אז זה קודם כל מובן הפשוט וכשמסתכלים במובן היותר אחר, פותר את הדרך ומסביר שהעולם בנוי בכולו, יש כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה ניגודי אינטרסים כל כך הרבה... והכל משלים אחד השני והכל כן מה שנקרא היום אקולוגיה ושרשרת המזון והזיקה שיש בין הדומם הצומח והחי זה פלא עצום זה פלא עצום זה לא סתם ככה שבכל העולם כולו בינתיים לא מצאו שום מקום שיש בו חיים אם יש לנו מסתכלים סביבנו אז בכל מקום יש או קרח או אש תמיד אבל העולם הזה שמורכב מתוכח בית סורים ולכל אחד יש פרנסתו גם לאמבה וגם למדוזה וגם לפין וגם... זה דברים שקשה להביא ובאופן יותר עמוק הקיום זה יום שעבדים בין תור ובוא לבין יש ועין, כן? הפרנוסה זה לא סתם פרנוסה, זה מה שעבדים בין יש ועין, בין הקיום לאי-קיום. בסוף כל מה שאנחנו עושים בעולם זה מתחיל אחרי שאנחנו קיימים. בלי זה אז אנחנו לא עושים כלום. כל המצוות וכל התורה וכל הזה, כן? שזה אני אומר, זה גם הדבר הפילי שיש בלידה, זה גם גודל השותפות שיש עם הקדוש ברוך הוא. מעשה בראשית, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, הופיע בעולם נשמות חדשות. כל נשמה חדשה שמופיעה בעולם, תחשבו לכם, עכשיו תופסת נפח, יש לך מקום, יש לך פרנסה, יש לך תפקיד, יש לך... העולם היה בלי אותה נשמה, כן? העולם מסתדר. ופתאום מופיעה נשמה חדשה. היא צריכה לעשות לעצור מקום פה בעולם, נכון? שיהיה לה תפקיד, שיהיה לה מקום, שיהיה לה פרנסה, שיהיה לה השליחות, והכל מסתדר, קדוש הוא... זה דבר עצום, זה דבר מיוחד. החזקת הקיום של האנושות, של המציאות, זה הפלא היותר גדול. רבותיי, שיהיה לכולכם חג שמח וכשר.